אני מרגישה שזלזלו בנו כל כך עם התוכנית הזאת.
לעולם לא נראה עוד פרק של זה.
שלום וברוכים באים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני עדיה.
אני רוצה דבר שלא להגיד תודה לעדיה.
למה אתה מודה לי?
שהרשתה לי לעשות את האקספרימנט המוזיקלי הזה שהתחלנו איתו.
אני אומנם לא שמעתי את זה כרגע, אבל אני מאוד מרוצה ממה שקרה. אני לא יודעת אם להתייחס קודם לשיר, או להתייחס קודם ליום הולדת. כי ברגיל אני...
נתחיל ביום הולדת, ואפשר גם להתעלם מהשיר, ויום אחד עוד איזה 30 תוכניות מתייחס לזה.
לא, אבל השיר זה יותר חשוב.
יום הולדת 90.
יש לנו יום הולדת 90. אני דווקא חשבתי לעצמי שאולי צריך ביום הולדת 90 לא לשיר. אני הרי כל פעם שאנחנו חוגגים יום הולדת, גם יש לי עוד שאלה, רגע. כל פעם שאנחנו חוגגים יום הולדת, אני שרה היום יום הולדת, וזה צחוק עם חכה. אבל מאחר ב-90 זה מוביל ל-100, אז כאילו מרגיש לי שאת כל החגיגיות צריך לשמור ל-100. עכשיו, שאלה אחרת, אחרי 100, זה כאילו כמו הזוגות שבשנה הראשונה סופרים כל חודש, ואז אחרי השנה הראשונה, מה, אנחנו נחגוג 110 תוכניות? זה בטומטם, אנחנו סתומים.
אנחנו נחשוב על זה, אבל זו ההזדמנות שלנו לראות את התוכניות הישנות, אז אני לא הייתי רוצה לוותר על זה.
מה זה לראות את התוכניות? כאילו הספשיילים?
כן.
זה נכון, אוקיי, אוקיי, אז אולי, טוב, נדבר על זה אחר כך. יש לנו מדיניות בתום ההקלטה.
זה יהיה דיון המשך. באנגלית אומרים table that, נשים את זה בצד.
אוקיי, כן, זה מה שהתכוונתי. כן, כן, כן.
בסדר גמור, אנחנו חוגגים 90 ועם תוכנית ותיקה נקרא לזה. הפעם אנחנו צפינו בתוכנית שעדיין לא הסתיימה.
Mm-hmm. ויש לכך סיבה, כי הטים שלנו הוא תוכניות שנמשכו / נמשכות יותר מדי זמן.
למרות שהקונספט הוא קצת שלילי, ואנחנו משתדלים להתמקד בחיובי, אנחנו נתמקד בפרק טוב של התוכנית גם.
מדוע אתה אומר שאנחנו משתדלים להתמקד בחיובי? מה זאת אומרת?
90 תוכניות, 90 תוכניות ולא שמת לב.
לא יודעת מה לומר על זה, לא, לא, לא. אוקיי, נגיד אנחנו משתדלים להתמקד בחיובי. יכול להיות שתוכנית התחילה בצורה מאוד חיובית. ובהמשך, אפילו לא, יש כאלה שהידרדרו, יש כאלה שכמו התוכנית שראינו עכשיו, זה פשוט סדרה אחרת לחלוטין ממה שהתחיל. אני כבר לא רואה, אני לא עוקבת, כי זה עונה 15 ואני הפסקתי בעונה 10, אבל כן, זה כאילו כל הצוות השתנה. האנשים שראינו היום נראים לי כמו גלגול קודם של השחקנים שאני זוכרת.
עונה
16
דרך אגב.
16. וקיצור, ראינו אנטומיה של גריי כמובן.
סדרת בית החולים הארוכה ביותר, לא כולל אופרות סבון וכאלה.
כשאמרת לי סדרות שנמשכו יותר מדי זמן, כאילו המחשבה הראשונית שלי הייתה כאילו היפים והאמיצים, אז אמרתי, למרות שזה יכול להיות תענוג לראות היפים והאמיצים, נראה לי שאולי אנחנו צריכים לעשות את זה.
אוי אוי, אוי אוי.
תענוג בקטע שאחר כך יהיה לנו מלא דברים רעים לומר.
כן, זה לא... בואי, לא נגיע לזה. אז בשנת 2005 עלה רעיון בראש של שונדה ריימס.
פעם, עוד לפני שהיא הייתה שונדה ריימס.
לפני שהיא הייתה שונדה ריימס, בדיוק. לפני שהיא קיבלה את הידיעה לפניה.
בדיוק.
והיא אמרה, למה שלא נעשה סדרה שכל הרופאים והרופאות שוכבים אחד עם השני?
שזה כאילו בסיסי, מה זאת אומרת? הרי
נכון,
לפני
המחלום
של גריי היה את ER, והיה את שיקגו הופ, היה יוסדרות.
עשו את זה לפניה, זה לא רעיון גאוני, זה מה שניסיתי להגיד.
אבל זאת הייתה סדרה, הבנתי. זאת הייתה סדרה, באיזה שנה זה התחיל, אביאל?
2005.
2005 עלה הפרק הראשון?
זאת סדרה של מחליפה, את יודעת, יש את הסדרות שמתחילות בספטמבר, ויש את הסדרות שמחליפות כשמבטלים אחרות, אז זאת הייתה סדרה מחליפה.
במקום?
מיליון סדרות בוטלו, אני לא מצביע דווקא. זאת הייתה שנה אבל נהדרת לרשת. ב-ABC עלו, זה שודר ועדיין משודר ב-ABC, אז בתחילת 2004, סליחה, סוף 2004, שזה העונה של ספטמבר, נכון? לתוך 2005, אז הייתה להם סדרה קטנה בשם Lost, עוד סדרה פצפונת שאף אחד לא שמע עליה בשם מכות בית נואשות, ואז בדיוק, ואז שהסדרות האחרות לא הגיעו לרייטינג הגבוה של מה שהזכרנו קודם, הם ביטלו כמה, והעלו את האנטומיה של גריי, שבאמת העלתה אותם לגבהים חדשים.
אתה יודע אבל שנגיד, בניגוד לאנטומיה של גריי, לא בניגוד, האנטומיה של גריי זאת סדרה שגם כשראינו אותה עכשיו, בספיישל הראשון שלנו, היה פשוט, זה היה נחת. הייתה לי נחת לראות את זה, זה היה...
פיילוט מעולה, כיף. מעולה מעולה.
כיף. וגם הפיילוט של האנטומיה הוא בסדר, אבל... זה לא... It's not the same.
יש מעט לא... פיילוטים מושלמים, כמו הפיילוט של הקרות בית נואשות, אבל גם,
גם
הפיילוט של האנטומיה של גריי בסדר גמור.
הוא בסדר גמור, אבל האנטומיה של גריי כבר לא בסדר גמור בשבילי. אוקיי, רגע, שנייה. אני לא רוצה לצאת בהצהרות כאלה. אני כן רוצה לחלק מראש את התוכנית לכאילו, יש, היו כל מיני דברים שהפריעו לי כמישהי שהמשיכה לצפות בתוכנית לעוד 9 עונות, שזה דבר אחד. אבל אם אנחנו התכנסנו כאן כדי לצפות בתוכנית, כאילו אנחנו דף חלק, אז אולי צריך פשוט לדבר על איך התוכנית הזאת. אביאל, אתה ראית אנטומיה?
ראיתי אנטומיה של גריי, גם הפסקתי באיזשהו שלב, ראיתי יותר ממך, אני חושב, עברתי את העונה העשירית.
וואלה.
כי זו תוכנית כזאת של צפייה זוגית, זה זורם. גם בבית שלי היו רואים את זה, זאת אומרת, היינו יושבים לראות את זה, אז כאילו זה עבד באיזושהי רמה.
כן.
ואני חושב שזו סדרה שידעה בשיא שלה באמת לפרוט טוב על הרגשות של הצופים שלה, ובשלב מסוים זה נהיה מכני. וזאת הבעיה הגדולה של התוכנית הזאת, אם אני אפרק את זה לשורה.
אני לא יודעת. אני לא יודעת לשפוט מה הבעיה של התוכנית.
אם תשבי את זה ל-This is Us, נגיד.
כן, אבל, אבל זה גם קשור בזה שזה נמשך יותר מדי זמן. כאילו, אני לא יודעת מה קרה קודם. זה נהיה מכני, או שזה פשוט נמשך יותר מדי זמן, ולא היה לאן להמשיך. זה פשוט... ומין, התחילו להחליף את הדמויות, ואז כאילו בעצם זה כבר לא אותם אנשים שהיה לך איתם איזה חיבור, אותם דמויות שהיה לך לאיזה חיבור אליהם. פתאום כאילו צצות לך, בסדר, גם בעונות הראשונות צצות לך כל מיני דמויות נוספות וזה, אבל נראה לי שבעונה הנוכחית אין שום קשר בין האנשים שראינו עכשיו לבין מי ששם, או כמעט שום קשר, או 20% מהשחקנים.
הצעה שלי, כדי לפתוח ככה בתקווה ובדברים טובים, נעבור על השחקנים, נתחיל על מה התוכנית, ואז נגיד לאן נדרדרנו.
בבקשה, רגע, אמרנו, רופאים שוכבים אחד עם השני, אוקיי.
זאת תוכנית בשורה, אבל ככה נגיד מה, איך שונדה מכרה לנו את התוכנית.
אוקיי.
אז משחקים, אלן פומפאו, פטריק דמפסי, סנדרה או, קתרין הייגל, האישה שאף אחד לא רוצה להעסיק בהוליווד.
למה?
אנחנו ניכנס לזה עוד רגע. ג'סטין צ'יימברס, שמשחק את אלכס, הדמות הכי מיותרת בטלוויזיה האמריקאית, הדושבג הלא מוגדר.
פיבי היא הדמות הכי מיותרת בטלוויזיה האמריקאית.
אני אתווכח שזה הוא.
אוקיי, טוב.
טי.אר. נייט, אייזאה וושינגטון, שנדרה ווילסון, קייט בארטון וג'יימס פיקנס, המון המון, ג'וניור. המון המון שחקנים טובים ומשובחים, חלקם בפריצה טלוויזיונית שלהם, חלקם אחרי שהם הרסו את הסדרה רוזוול, כל אחד והכיוון שלו מאיפה שהוא הכיר.
כן, בבקשה.
אז עכשיו נתחיל להיכנס לתוכן. אנחנו פוגשים את מרדיף גריי, אחרי סטוץ של לילה, מסלקת את הבחור...
סדרה. עוד לא הגיע הפתיח של הסדרה, וכבר מתקיים כלל מספר אחד בדרמה.
יפה! מדהים. אז באמת הכלל הראשון בפיילוט של דרמה זה עירום חלקי של שתי דמויות ראשיות, זכר ונקבה, קיבלנו. לא רק זה, מה עוד קיבלנו? חדשים, לא רק חדש אחד, כולם כמעט חדשים.
נכון, נכון.
ושנראה את זה מבעד לעיניים שלהם. ולא מספיק שעשו לנו את זה, עשו לנו גם עוד תרגיל קלאסי של להסביר למה מרדית היא מיוחדת, אז כדי להסביר על אמא שלה, הביאה לנו דמות שבכלל לא הכיר את פועלה של האם, כדי שיוכלו להסביר לנו, הצופים הטיפשים, מי זאת האמא הנהדרת של מרדית גריי.
עכשיו, יש הרבה דברים, אני באמת, יהיה לי קשה לא לציין את זה. כל הרבע שעה הראשונה של הפרק, הייתי עסוקה בזה שכאילו כולם שם היו out of character של הדמויות שלהם בהמשך. כאילו מרדית, הסדרה מתחילה בזה שיש לה סטוץ עם מישהו שבהמשך מתגלה שהוא הרופא שממונה עליה. עכשיו, כאילו, הם מתעוררים, יש, זה גם מפריע לי כי זה out of character, וגם כי יש המון 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 קלישאות, ודברים שהם מאוד לא, זה מאוד לא מעודן. כאילו, אני לא חושבת שהיו עושים את זה היום. נגיד, הם קמים בבוקר והם לא יודעים את השם אחד של השני. זה לא, לא יודעת. אני לא יודעת אם זה לא באמת קורה. זה לא קורה יותר בטלוויזיה.
אלה הארבע דקות הראשונות של קומדיה רומנטית, כל אחת שתבחרי, בדיוק, כל אחת שתבחרי ישנה מספיק, שאת יודעת שבסוף הם עומדים להיפגש.
כן, אבל זה לא 1990, זה 2005. אמנם הייתי בכיתה י"ב, אבל עדיין, זה לא עד כדי כך מזמן. וגם, כאילו כל הקונספט הזה שהיא כאילו קמה, ואז הוא מתחיל לשאול אותה איזה משהו אישי כזה, ואז היא אומרת לו, אנחנו לא צריכים לעשות את הקטע הזה שעושים את השיחה הזאת. עכשיו, זה כאילו מנסים לצייר אותה כמישהי קולית כזאת, גם זה לא היה עובד היום, זה הרבה דברים שהם לא זה, אבל כאילו היא כזאת קולית, וכאילו לא אכפת לה, היא רק שכבה איתו, והיא כאילו נקשרה אליו או משהו כזה. זה הנכון, הסטריאוטיפ אז היה בטח כאילו שאם אתה שוכב עם מישהי, אז היא נקשרת אליך, ואז בלה בלה בלה. אז היא נורא קולית, וזה נורא לא מתאים לה. כאילו היא הדמות הכי לא קולית בהיסטוריה של הטלוויזיה. היא לא, אין לה קוליות במובן ה... היא לא רגועה, היא לא אדם רגוע.
היא לא אדם רגוע, אבל היא כן, מינית היא כן הלכה עם כמה ככה...
כן, אבל כאילו היא לא... היא מאוד כזאת, היא נוירוטית ורגישה וזה, כאילו... לא יודעת, הפריע לי שציירו אותה בצורה כאילו... שזאת לא הדמות שלה, זה לא איך שהיא נראית אחר כך.
אבל ג'ורג' למשל היה הוא, זאת אומרת, לא
שינו. נכון.
אני אפילו סימנתי, אני יכול להראות לך...
וגם קריסטינה.
ביילי
ממש לא.
סימנתי נקודות ליד הדמויות שנשארו אותו דבר.
לא, אבל זה נחמד.
אז ביילי הייתה ביילי.
לא.
כן, לגמרי.
מה קרה לך? ביילי הייתה ככה בתחילת הסדרה.
נכון, אבל הדמות
התבגרה. אחר כך היא נהייתה מרגרינה.
הדמות התבגרה, אבל כן קיבלת...
הדמות לא התבגרה. הדמות לא התבגרה, הם התחילו לזלזל בכתיבה. לא יודעת.
קריסטינה הייתה קריסטינה, ודרק היה
קריסטינה. דרק. דרק היה דרק. אלכס היה הרבה יותר דוש ממה שהוא בהמשך.
איזה דמות מיותר. איך אמרתי? וואי, היו חדומים לחתוך אותו מהפיילוט, ולא היינו שמים
זה. והוא, אגב, זה מצחיק, כי הוא עדיין נמצא שם, לדעתי.
הוא לא. הוא פוטר גם.
לא, אני...
הוא גם מסתבך עם שונדה.
הוי, אני... אוקיי.
ניכנס לזה עכשיו? ללמה שחקנים לא עובדים שם יותר? אני רשמתי כמה דברים שצריך לדבר עליהם לאורך, מתישהו, אבל אם את רוצה,
אני אכנס לזה. אני גם, אבל אני לא יודעת. טוב, תגיד לי למה שחקנים לא עובדים, נעשה את זה מפוזר.
נהוג להגיד, שוב, הכל שמועות, בלה בלה בלה. נהוג להגיד ששונדה חמה על שחקנים מסוימים, מעיפה אותם, אם הם עושים משהו קטן שולל על העצבים. מספיק קצת לעצבן אותה, כי מה היא מרגישה? התוכנית הזאת היא כולם חלקי חילוף בשבילה. אני מניח שהבן אדם היחיד...
זה בדיוק הרגע שבו נהרסה התוכנית, כשכולם נהיו חלקי חילוף.
אני בטוח שהיא חשבה ככה מהרגע שזה הצליח באמת. כי היחידה שנשארת קבועה זאת אלן פומפאו, שהיא מרדיף, והיא גם מפיקה של התוכנית, והיא התקדמה באמת לתפקיד ניהולי שם בתוכנית. וביילי כנראה גם תישאר עד הסוף, כי זה באמת בית טוב בשבילה, הם נותנים לה עלילה טובה.
עד הסוף זה טוב. כשכולם ימותו, נכון? כי בינתיים רוב הדמויות שעזבו את הסדרה עזבו בנסיבות טרגיות של מוות בצורות שונות ומשונות, אז אני מניחה
דווקא כמה שהיא שונאת אותך יותר, שונדה, התיאוריה, שוב, התיאוריה היא שכמה ששונדה שונאת אותך יותר, היא פחות נותנת לחשוף.
אוי.
אז היא ככה מנדפת אותך. זה הקטע שלה, לנדף, לנדף. אז נגיד על אלה שעזבו. אז את דרק היא הרגה. למה?
רגע, לא, 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 זה.
מה אני, את רוצה סדר מסוים? יש לך סדר בראש?
כן, לא יודעת, משהו. תראה, היו, שנייה, אני מנסה לחשוב, היו הרבה דברים. קודם כל, זו תוכנית, באמת, עם כל הקלישאות, עם כל הזה, היא סיפקה לנו, זה כאילו קצת קלט. אני, אפילו המשפט שהוא אומר בסוף הפרק, יש איזה דרק מבצע איזה ניתוח מורכב, והוא אומר כזה, it's a beautiful day to save lives, ולא משנה, זה קלישאה, זה סופר מלא פאטוס, וזה,
זה אני אשכרה זוכרת
שהוא אמר את זה.
כן, זה קטש פרייז.
זוכרת, כאילו...
אבל הוא אומר את זה במיליון פרקים, עושה את זה כל ניתוח.
לא משנה, אז זה היה תקוע לי בראש. אני אומרת כאילו...
בצדק, הם
הצליחו להחדיר... אוקיי, מי מת? היה לנו את דני של איזי.
זה לא נחשב, נכון? זהו, אני מדבר על הקריות.
אבל הוא היה... אוקיי, אז קודם כל ג'ורג' מת ראשון.
אז ג'ורג' היא נתנה לו למות כמו שצריך, למרות שהוא הרגיז אותה.
זה אומר שהיא מאוד אהבה אותו.
והיא גם מעסיקה אותו בסדרות אחרות שלה. שונדה.
אוקיי.
אז הם בסדר.
אוקיי.
אוקיי? איזי.
אחריו, איזי מתה, היה לה סרטן.
אז היא העיפה אותה, נתנה לה סיפור, סרטן.
כן.
ואז העיפה אותה, בלי להרוג אותה.
כי היא לא מתה מהסרטן?
לא, היא ברחה לה. ברחה לה.
אוקיי, אוקיי. מי עוד מת לנו?
למה? אבל הנה, עכשיו הלמה. השמועות אומרות, מה זה השמועות אומרות? היא עשתה רעיון, אני צפיתי ברעיון כמו כל בן אדם אחר, אפשר לצפות ברעיון, אני יכול לעלות לינק, כשהיא אומרת, אני לא רוצה להיות מועמדת לאמי השנה, אחרי שהיא זכתה באמי שנה קודם על התפקיד, אני לא רוצה להיות מועמדת לאמי השנה, כי התסריטאים לא כתבו לי עלילה מספיק טובה.
שמע את זה, שונדה.
מי את? מי את? שתגידי, אני לא מועמדת לאמי כי לא כתבו לי. חוצפה.
תראה, גם בוא נודה על האמת, הבחורה השחקנית בינונית ומטה.
אין שום הצדקה לאמי הקודם, אוקיי? שאת אומרת, כאילו... לא כתבו לי מספיק טוב, זה חוצפה. תגידי תודה על האמי.
זאת לא, זה לא, זה לא, זה לא סדרה שכתובה טוב, זה לא הקטע שלה, זה לא, הם לא מנסים להמציא את הגלגל, הם מנסים לתת לנו...
אבל תביני שהיא עשתה את אותם, היא עשתה אותם תרגילים ברוזוול. ורוזוול זה עבד לה? לא. אז מה את מנסה? כאילו היא חושבת שהיא שחקנית כזאת, זה מרגיז ברמות. כאילו, מי את חושבת?
בסדר, ואז היא הלכה ועשתה את שובר הקופות, 27 סמלות.
היא עשתה כמה סרטים שהצליחו, אבל אף אחד לא רוצה לעבוד איתה עכשיו.
אגב, לדעתי, בסרט 27 סמלות, היא כיכבה לצידו של ג'יימס מרסדן, שראינו אותו, לא בשבוע שעבר, לפני שבועיים?
כן.
ראינו אותו מתישהו לאחרונה.
במיסיס אמריקה.
אגב, טוב, אחר כך. לא משנה, אני מרגישה שאני סוטה מהנושא.
בקיצור, קת'רין הייגל הרגיזה, החליטו להתעלל בה עם איזושהי עלילה שהיא חולת סרטן, מדמיינת אנשים, כל זה, ואז העיפו אותה בלי לתת לה סוף חולם, בלי לתת לה מוות, בלי לסגור את הסיפור שלה, והשאירו אותה בחוזה שמתישהו הם יכולים להביא אותה לשני פרקים מתשלום קודם. אז היא תמיד חייבת להם את השני פרקים האלה, היא לא יודעת אף פעם מתי היא
יבוא לגבות. זה עוד לא הגיע?
לא, לא. היא לא יודעת מתי יבוא לגבות, זה לפני 12 שנה מה שאני מתאר לך, כן?
תראה, יכול להיות שהיא מאוד תשמח עכשיו, כי לא נראה לי שהיא עסוקה במיוחד.
שונדה לא תשמח, היא סתם רוצה להחזיק לו את זה מעל הראש.
טוב, זה כמו הסתירות של מרשל.
לאחרונה פיתרו גם את ג'סטין צ'יימברס.
שזה?
לא ברור, שזה אלכס. לא כל כך ברור למה. עכשיו, בסדרה הוא נשוי, כן? ופתאום פיתרו אותו, אשתו עדיין, הדמות שמשחקת את אשתו עדיין בסדרה, והוא שלח לה איזשהו מכתב שהוא הולך להיות עם איזי. עוזב אותה, הולך להיות עם איזי, מסתבר שהייתה בהיריון ממנו, ויש להם ילדים ביחד, והוא עוזב.
מה זה אומר? אבל בוא נקרא בין השורות לפי הפרשנות שנתת עכשיו.
שהיא שונאת את שניהם, ברור.
שונאת את שניהם, איזה יופי. תראה, באמת, אני מסכימה שהוא דמות די מיותרת, אז במובן הזה זה לא משנה, זה לא שינה כשהוא היה בסדרה, וזה לא משנה כשהוא לא בסדרה.
כן, אבל מיליון שנה היה שם, סוף, תעשי סוף.
לא כזה חשוב, כאילו, אני מרגישה ש... מי אני? יש אנשים שעדיין רואים, ויש לי חברות שעוקבות, וכשיוצא פרק חדש הם רואות. אבל כאילו, לא נראה לי ש... כאילו, לא נראה לי שאתה באמת עוקב. נראה לי שאתה שם את זה, וזה כזה כמו מין רעש לבן כזה. אתה לא... אי אפשר באמת להמשיך לעשות את זה שקורה שם.
אני יכול להגיד לך שיש שם שחקנית אחת, אני חושב שהיא עדיין שם גם, אני לא רוצה לדעות. זאתי שמשחקת את אמיליה, יודעת מה מדבר?
זאת אמיליה.
זאת אחות של דרק, שהיא התחילה בסדרה Private Practice. היא מאוד טובה לדעתי. בעיקר בגלל הפרקים שלה ב-Private Practice, לא בגלל הפרקים שלה דווקא באנטומיה של גרי. אז יש סיבות לראות את זה, יש שחקנים טובים, יש איזשהו רצון לכתוב עלילה טובה, אבל הרבה פעמים זה שלוף.
בוא נגיד, בוא נגיד ככה. בין זה לבין סדרות שכאילו, אתה אשכרה כאילו, עוקב אחרי ההתפתחות של הדמויות, והם כאילו, זה לא זה. זה סדרה להעברת הזמן, וזה בסדר. אני חושבת שבהתחלה, זה היה, אולי בגלל שהייתה פחות טלוויזיה, זה היה יותר מרגש כזה, לפחות בשבילי, אולי זה מאוד סובייקטיבי, אבל כאילו, פעם זה היה, תמיד היו כל מיני עלילות משנה משעממות ומוזרות, תמיד היה את זה, אבל היו גם כאילו, וואו, היו פרקים שכאילו משאירים אותך פעור פה, ממש, כאילו.
בעיקר כי הדמות של מרדית תמיד רצתה להתאבד, תמיד הייתה סביב המוות, נכון? תמיד רצתה איכשהו לחסל את עצמה.
כן. טוב, אני גם לא... היו שם כמה כזה קלישאות שממש היה לי כאילו... לא יודעת, היה לי קשה להכיל אותם. כאילו, אז זה שהיא יושבת בסוף אצל אמא שלה, חולת האלצהיימר, וכאילו עצם זה שכאילו כל הזמן נזכירים את זה שהיא הבת של אמא שלה, והיו כמה רגעים... כמובן, הדבר הכי פחות אמין בעולם. פרק ראשון של סדרת דרמה על בית חולים קורה אירוע שקורה אחד למיליון.
אבל זה חייב להיות, אחרת זה משעמם. ואם לא יהיה הליקופטר, זה לא יראו שהשקיעו בך. זה כל הדברים האלה שתביני שהשקיעו בך.
אבל זה לא עובד ככה.
אין לי ציפייה כזאת של מציאות מהתוכניות האלה. אני חושב, כאילו רוצים שיהיה מרגש ומעניין, וזה פיילוט. אז את רוצה שישקיעו בך. לא יכול להגיד שלא השקיעו. השקיעו בתסריט, השקיעו בתקציב. זאת אומרת, את ראית, אתם קופצים על הליקופטר, כן? וזה מגניב, אין מה לעשות. מסוקים זה מגניב.
אבל זה לא עובד ככה.
זה לא משנה, נו, מתי משנה מה עובד ככה? זה לא אישהו. אני רוצה להגיד עוד משהו לטובת התוכנית.
כן.
התוכנית, לפחות בשנים הראשונות, הייתה ידועה בבחירות מוזיקליות מצוינות, ברמה ששירים שהופיעו בתוכנית נהיו לעתים אחר כך.
How to save a life.
זה אחד מהם. אבל יש להם הרבה שירים שבזכות הסדרה נהיו לעתים. זה דבר מאוד מרשים. מי היה שומע על סנו פטרול אם זה לא היה בזכות האנטומיה של גרי?
אני לא בטוחה שלשמוע על סנו פטרול זה כזה...
להתחשב בהיום.
אבן דרך, אבל אוקיי, בסדר.
ועם כל זאת יש להם פרק מוזיקלי לא מוצלח. חשוב לציין גם.
כי הם לא אמורים לשיר מעל גופות של אנשים שהם מנתחים.
אבל הייתה להם מישהי זמרת, רצו לתת לה הזדמנות.
מי הייתה זמרת?
קלי. היא בברודוויי, מאוד מצליחה.
שכחתי ממנה, חמודה. לא, בעצם היא לא חמודה, כל העלילות האלה, ואז אריזונה, ואז הרגל, ולקסי, וכאילו די, עייפתם. הם עייפו,
אני יכול להגיד לך.
אני מאוד אהבתי את לקסי. ואני הפסקתי לראות כשהיא מתה. זה מה ששבר אותי.
הפסקת אחרי, לפי העונה שאת אמרת לי, אבל בסדר.
מתי אמרתי שהפסקתי?
10. 10 זה לא. שקריסטינה עוזבת.
אז הפסקתי ב-12. לא.
וואו.
לא, תקשיב. זה... לא, אני רוצה לצאת אמינה. האנטומיה זאת סדרה ש... אני הפסקתי אותה פעמים רבות, ונראה לי שרוב האנשים שצופים בה לאורך שנים, הפסיקו אותה גם. כאילו, ראיתי עונה, הפסקתי. ואז ראיתי עוד 4 עונות, ואז אמרתי, די, מיציתי. ואז פתאום חזרתי לראות את עונה 7, ועוד פעם, ראיתי עד עונה 10, ואז נמאס לי. לא זוכרת בדיוק. אני זוכרת שלקסי מתה, ושם כאילו מן הרגשתי שזה שבר אותי.
זה כמו התמכרות.
אבל זה התמכרות בלי... אין שום סיפוק. זה
את חושבת שאי פעם תחזרי לראות את התוכנית?
לא.
גם אם יהיה לך דיסני פלאס, יהיה לך דיסני פלאס, כי מאס לך מנטפליקס, ואז יעלה כל התכנים האלה, וזה יציע לך, מה אכפת לך, מה, תראי אנטומיה של גריי. בטוחה?
אני רוצה לספר לך משהו, אוביאל. אני רוצה לספר לך. יש לי חברה שלאחרונה התחילה לראות עם בעלה את האנטומיה. עכשיו, מסתבר שהיה את זה, נראה לי בסלקום טבעי, ככה הם ראו את זה, והם הספיקו לראות משהו כמו 3 או 4 עונות, וכאילו סופר נכנסו לזה, וכאילו כל ערב הם ראו וזה. ובוקר אחד, או ערב אחד, הם באו לראות, וראו שכאילו הם לא מוצאים את הסדרה. ומחרת היא התקשרה לסלקום טבעי במעניינים, בקיצור, היא אשכרה התקשרה לסלקום טבעי, שאמרו לה, כן, הורדנו את זה, ואז היא אמרה, לא, אתם חייבים להחזיר את זה, אנחנו במצוקה, והבחורה נותנת השירות, אולי צריך לציין אותם לטובה, אמרה לה, תקשיבי, אולי תראי משהו אחר, והתחילה להציע לה הצעות לסדרות אחרות. אז אני אומרת, אנשים עדיין מפתחים תלות באנטומיה, כנראה שיש לזה איזה אלמנט...
שתעבור לסטינג, יש סטינג טבעי של יס, שתעבור לשם, תראה.
אולי אני אזכור להגיד לה את זה. אני בעיקרון בעד שאולי הם ייקחו את הרמז הזה ויבינו שהם לא חייבים להמשיך לראות האנטומיה, ויש דרכים יותר טובות לבזבז את הזמן, להעביר את הזמן.
אבל הם עדיין לא ראו את כל הקאסט מת.
אולי אני אעשה לה ספוילר ענק. אולי אני אשלח לה את התמונות של כל אחד ברגע שהוא מת.
בטוח, אגב, מישהו עשה על זה וידאו ביוטיוב, את לא צריכה אפילו
מי
תמונות.
מי שעזבה קצת אחרי הזמן, זאת קריסטינה. כאילו, יחסית...
קריסטינה עזבה בכבוד, עונה שלמה, אמרו, היא עוזבת, היא עוזבת, היא עוזבת, היא עוזבת, עשו לה פרקים מיוחדים וספיישלים
כן, וזה. כן, אבל היא הייתה יכולה לעזוב קודם. ברור. כאילו, היא גם עזבה אחרי השיא.
מצד שני, היא מצליחה יותר מכל השאר.
היא מצליחה. היא שחקנית טובה.
היא שחקנית ממש טובה. זאת סדרה שמראה כמה שהיא שחקנית טובה, והיא שירתה אותה טוב.
נכון.
זה היה סימביוטי. זה עזר לשתיהן. והיא עולה וגדלה מזה. היא הייתה גם בסרט מועמד לאוסקר. היא הצליחה לעשות עוד פרויקטים תוך כדי.
כן, כן.
בסדר, היא יודעת מה היא עושה. אז שונדה ריימס, בואו נחזור אחורה. שונדה ריימס שהתחילה את הסדרה הזאת, היא בעיקר הייתה ידועה בתור הכותבת של הסרט האלמותי Crossroads עם בריטני ספירס. זה מה ש...
וואי, ראיתי את זה, אני אשכרה זוכרת איפה ומתי ראיתי את זה. וזה היה אצל חברה מבית ספר, וזהו, לא מעניין.
מעולם לא ראיתי. אני רק יודע ששיר הנושא מאוד הצליח. את רוצה לזמזם אותו?
היה לי מושג, באו.
אני לא ילדה, ועדיין לא אישה.
I'm not a girl. סתם עברתי לשיר משהו אחר, להמשיך להדגים כישורי השירה שלי.
מדהים. ואני רוצה לחזור לפיילוט שלנו, שא' ראינו את כולם צעירים, אני לא אגיד מי ישבה לידי והייתה עמומה לראות את כולם מאוד מאוד צעירים.
וואו, כן, כן. הם היו מאוד צעירים, זה היה מהנה. היה כיף לראות את זה, מה אני אגיד?
אנשים יפים צעירים. והיה רגע מפגש מאוד מוצלח, שאפילו הם חוזרים עליו בעונות מאוחרות יותר. יש, אני אגיד, הסדרה מצולמת בצורה מאוד סטנדרטית, לפחות בהתחלה. היום, את יודעת, רוב הסדרות שרוצות להראות אקשן, אז יש מצלמת יד שמחזיקים, והיא זזה ככה, מתזזת ממקום למקום, וזה ממש מכניס אותך לתוך העניינים בצורה מאוד מהירה. אז כאן זה היה מצולם בצורה מאוד רגילה, נקודתית, מדויקת, ומה שראינו זה רגע אחד שהיה קצת שונה, שאת מסתובבת סביב החדר שכל המתמחים מתכנסים בו. וזה רגע שהם חוזרים אליו גם בפרקים מאוחרים, גם בעונות מאוחרות.
לא זכרתי את זה דווקא.
להראות את השינוי שהם עברו. זה היה שוט מאוד יפה, ושהיה בנוי בשביל שיהיה אפשר להשתמש בו אחר כך, לדעתי. היה הרבה מחשבה שם. זאת אומרת, את רואה את כל כן. אחד צורק את כל האנשים בחדר, ובשביל סדרה שעומדת בכללים, זאת אומרת שיש פה לא רק דמות אחת חדשה, אלא הרבה דמויות חדשות, זה היה מאוד נכון לאותו רגע, כי את יכולה להשתמש בזה אחר כך בהמון המון דרכים.
כן. אני רוצה לומר את הדבר... שנאמר אולי הכי הרבה על הסדרה הזאת, קלאסיקה של סדרה שבה הדמות הראשית היא הדמות הכי מעצבנת, שאף אחד לא הכי אוהב את הדמות הראשית, וזה מדהים שכבר בפרק הראשון היא מעצבנת.
אבל יש לה קול מעולה לקריינות, היא עושה כמעט בכל הפרקים קריינות, פתיחה, לפעמים גם קריינות סוף, הקול שלה מעולה לזה, בגלל שהוא לא סטנדרטי, הוא טיפ-טיפה מחוספס, הוא מעולה לקריינות. זה לדעתי אחת הסיבות שלקחו אותה.
אוקיי.
יש לה קול...
לא בזכות המשחק הטוב שלה.
משחק שלה בסדר גמור. אני יכול להגיד לך שבאיזשהו ראיון היא אמרה, לאחרונה, זאת אומרת השנה היא אמרה, לפני כמה שנים, אמרתי, העלילה שלי בסדרה היא לא צריכה להיות הכי מרכזית, שמתי את זה בצד, אני יותר מתעסקת בניהול של התוכנית, בהפקה, אני לא אעשה תוכנית אחרי זה, אני לא אעשה סרט, אני לא אשחק כן, יותר, זאת אומרת, אני הולכת מאחורי המצלמה. אז גם מרגישים את זה בתוכנית היום, אז היא התאמצה יותר, היא חיפשה יותר את העלילות שלה, ו-choose me, want me, כל המשפטים האלה. כן.
נכון, טוב, אבל חלקם באמת נשארו איתנו, מה אני אגיד?
רוצה לדבר קצת על המשולש המפורסם? מה את רוצה להיכנס? בוא נראה ככה. כשאנחנו מדברים על הסדרה הזאת, אני לא מדבר עכשיו על הפיילוט.
יש בעיה מאוד, אני לא זוכרת אם היא מלווה את כל הסדרה, אבל לפחות בפרק הראשון יש משהו מאוד בסיסי שלא עובד, וזו העובדה שהסדרה הזאת לא הייתה מתרחשת אחרי מיטו. זה לא היה קורה.
אבל הבחורה... כשהם שכבו ביחד, היא לא ידעה שהוא הבוס שלה.
כן. אבל אז כל ההתמודדות שלהם עם זה, היא כאילו באה, היא פוגשת אותו בבית חולים, ואז הם כאילו קולטים שהם עובדים ביחד, ואז הוא כזה, היא אומרת לו, אל תסתכל עליי, כאילו ראית אותי ערומה, וכל מה שאני יכולה לחשוב עליו זה, אומי גאד, יחסי מרות, יחסי מרות. לא...
דווקא בפרק הזה ההתמודדות הייתה סבירה יחסית, כי הוא צוחק עליה אפילו, הוא אומר, את ניצלת אותי, הייתי יפה, הייתי בבר, הייתי פגיע, לקחת אותי,
ניצלת
אותי.
אני לא, לא, לא. זה היה לי, היה לי לא נעים לראות את כל מה שהיה ביניהם, בהקשר ה... לא יודעת, כאילו, הוא הבוס שלה, והיא לא באמת יכולה להגיד לו, זה לא היה קורה היום, נו, אף אחד לא היה עושה עלילה כזאת. אני מרגישה צורך לציין את זה.
לא בטוח. בגלל
שזה לא הפוך. ככה.
בגלל שהם עשו איזושהי היררכיה הפוכה כזאת.
לא. יש את הקטע שהוא אומר לה, הוא אומר לה, אל תוותרי על להיכנס לניתוח רק בגלל ששכבת איתי. שזה כאילו מין צורה יחסית עדכנית להסתכל על זה. לא, זה לא, זה עשה לי רע, אני לא יודעת. אני לא אהבתי את זה.
אני מבין מאיפה זה מגיע. אני נוטה, השורה הזאת היא באמת די איומה, באופן כללי.
שהיא כאילו שורה שנועדה להיות כאילו...
ואחרי המיטו...
לא, פשוט אני מניחה שב-2005 השורה הזאת היא הייתה שורה שמעצימה אותה. כאילו, היא יכולה לשכב איתו ועדיין לעשות מה שבא לה.
כן. ונניח לסוגיית המיטו לרגע.
מה השאלה?
מה הרגע החשוב של הסדרה? הרבה אנשים יגדירו את זה שהוא בגד באשתו איתה והיא מגלה את זה, או מה היה הרגע שחיבר אותך יותר לסדרה, או שעניין אותך יותר?
אני באופן מפתיע, אני הרי מאוד... כל הסדרות שראיתי בגיל ההתבגרות, רק ראיתי בתקווה שמישהו ומישהי יהיו ביחד סוף סוף. כאילו זה כל מה שהחזיק אותי. ההמתנה שפייסי וג'וי התנשקו, היה כאילו, לדעתי זה העסיק אותי חודשים. חודשים. במפתיע, דווקא בסדרה הזאת, האקשן הוא שהחזיק אותי.
עלילה פרקית.
כן, והיו שם פרקים מאוד 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 מכוננים בעיניי, שפשוט, אני לא יודעת לומר, לא יודעת אם זאת הייתה טלוויזיה טובה, אבל היו פרקים, שלא יכולתי להוריד את העיניים מהמסך, שלמי שלא ראה זה לא יגיד כלום, אבל הפרק של 007, סופו של ג'ורג', אני כאילו, פשוט זה רגע שאני זוכר את עצמי, יושבת אצל ההורים שלי בבית מול המחשב ככה, כאילו אני...
לא, אין מצב כאילו. שמסמן להם על היד, נכון?
על היד, וואו, כן, ככה. עכשיו, אני מה זה לא בן אדם? אני לא זוכרת דברים, כאילו זה לא... זה היה mind-blowing בשבילי אז, לא יודעת איך הייתי חווה את זה היום. וכמובן, הפרק ההזוי מטורף עם היורה.
שכחתי מזה. כן?
זה היה הפרק, אני שוב זוכרת את עצמי אצל ההורים, ובפרק הזה אני גם ממש זוכרת, כאילו יש הרי את הקטע, זה עלילה של איזה מישהו שאשתו מתה בבית חולים, והוא חושב שהם היו רשלנים, והוא נכנס לבית חולים מצויד בנשק, ומחליט לראות בכל מי שהוא רופא. מעבר לעובדה שזה פרק, הייתי על, אני פשוט באמת על קצה הכיסא, כאילו, אין לי דרך אחרת לומר את זה, וראיתי את זה לפני 10 שנים, כאילו, אבל אני כאילו זוכרת את הרגע שבו הוא כאילו הופך להיות מבן אדם שכועס עליהם, לבן אדם שבא לרצוח אותם, ואני זוכרת את עצמי, מחזיקה איזה פרוסה, אני זוכרת שהייתי באמצע לאכול, ואני כאילו מחזיקה את הפרוסת לחם, ממש זה לא יהיה, ואני ככה, אני לא יכולה לאכול, אני פשוט יושבת עם פה פעור, בוהה, כאילו,
מה אני אגיד? אני חשבתי דווקא על הפרק של הפצצה עם קריסטינה ריצ'י, שיש מישהו שיש בתוך הגוף שלו פצצה, וקריסטינה ריצ'י מחזיקה את הפצצה שלא תתפוצץ כל הזמן?
אני לא זוכר, אני כאילו, זה כנראה פחות השפיע עליי, כי אני לא זוכרת את זה, אבל זה נשמע כמו משהו שבוודאות גם ממנו הייתי מאופנטת. מה זה, מתי זה היה?
אני חושב שזה פרק ששודר אחרי הסופרבול, כאילו, שאלה הפרקים שהכי משקיעים בהם של סדרות. אם את מצליחה את המשדר שלך לסופרבול, אז את משקיעה המון כסף וכתיבה וזה, זה הפרק המרכזי.
אני לא יודעת, כאילו הם היו עושים לפחות פעם בעונה פרק שלפחות בעונות הראשונות, פרק שכאילו אתה, שהוא פרק שהוא פשוט כאילו מושך אותך פנימה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
זה תמיד היה אסון גדול, שתי מעבורות מתנגשות, מטוס בתוך הבית חולים.
למרות שנגיד, אני מאוד זוכרת גם את הפרק של שני האנשים שהיו מחוברים ביחד באיזה מקל או משהו. לא יודעת למה. אתה יודע, אגב, מה אחת הסיבות שהיה לי מאוד קשה לראות האנטומיה, כי אני מאוד מאוד אוהבת לאכול מול הטלוויזיה.
אצלנו זה מנוטרל במשפחה שלי, זה ידוע שהמנגנון הזה נוטרל מזמן.
זה פשוט הייתה תוכנית שלא היה לי כיף לאכול מולה, ואז מה עשינו בזה? מה, אני עכשיו אפצל את האכילה שלי, אז מול מה אני אוכל? מול החדשות?
נחזור לפיילוט? אלא אם את רוצה לדבר על הסדרה בכלל?
לא.
יש פה משהו אחד שהפריע לי שהוא לא הגיוני, זוכרת שדיברת קודם על לא הגיוני, ואמרתי לך, לא הפריע לי שיהיו אירועים לא הגיוניים, כי זה מה שטלוויזיה נועדה, להראות כל מיני מקרים כאלה, אבל מה שהיה לא הגיוני והפריע לי, זה שהגיעו הורים לחדר של הילדה המטופלת, והרופאה, במקרה הזה רופאה, אבל זה יכול רופא באותה לידה, הרופאה יזמה שיחה עם ההורים. אם הם לא פונים אליי, אחת בורחת מהחדר, הם לא פגשו רופאים בחייהם, רופאים מגיעים לשאול שתי שאלות את המטופל, ובורחים כדי שאף אחד לא יגנוב להם את הזמן. זה היה לא אמין.
אולי באמת זה אחרת.
רציתי להגיד, אולי בגלל שהיא מתמחה זה אחרת.
גם יכול להיות.
אבל ככה סתם לא היה קורה.
כן, יש הרבה מאוד, טוב, אבל זה בגלל שזו טלוויזיה, גם לאורך כל הסדרה וגם בפרק הראשון יש הרבה מאוד שיח של הרופאים עם המטופלים, דבר שכן, בהחלט לא קורה. ואף הבטחה של אחד הרופאים לאשתו של אחד המטופלים שהוא יעבור את הניתוח בקלות.
זהו, אני עכשיו מגיע לג'ורג' הזה.
היה רע.
אז ג'ורג' יוצר לנו בתור הלא יוצלח הקבוע, ובאמת זה התפקיד שלו לאורך הסדרה. ובכל תחום הוא לא יוצלח, זאת אומרת, אין לו תחום שהוא הצליח בו, את לא יכולה להגיד משהו. בן אדם התגייס באיזשהו שלב, הביזר של הביזר.
ואז נדרס על ידי אוטובוס, באמת.
באמת, באמת הציגו אותו בתור הדמות הלוזרית.
איוב, איוב.
משהו כזה, כן. או גם, מתחתד עם מישהי, ואז כאילו... היא עוזבת אותו והולכת לנשים, הכל כאילו כל פעם...
זה גם כל כך קלישאתי, כאילו לא יכולתם לפחות לתת את זה למישהו שהוא חתיך, הייתם צריכים לבחור מישהו שגם נראה חננה, וגם הכל לא הולך לו.
וואו, קשה. נחזור לתוכן, אני ככה גורר אותנו בחזרה פנימה.
זה לא בתקופה שהייתה הרבה תחרות על טלוויזיה כנראה.
הייתה המון תחרות, אני אומר לך מה היה באותה שנה, רק באותה רשת.
אבל לא כמו עכשיו, לא כמו עכשיו.
רק מאותה רשת, אנשים כאילו, היה להם לוסט, מה?
כן.
אז רציתי להקדיש שנייה לג'ורג', כי אנחנו רואים אותו עושה ניתוח, הוא הראשון מהמתמחים שמקבל ניתוח לעשות, וכולם נגדו, והבן אדם היחידי שאנחנו מקבלים שעם איזושהי סימפתיה, זאת מרדית. ולמה עשו את זה? כן. למה עשו את התרגיל הזה? לא בשביל להראות לנו שהגיבורה של התוכנית היא מיוחדת ונחמדה על זה, רק כדי להפוך לנו את זה, כשהיא מחליטה לקחת את הניתוח מקריסטינה. כי העלילה היא שהיא אומרת לקריסטינה, נעבוד ביחד, או קריסטינה רוצה, אבל לא משנה, נעבוד ביחד על למצוא פתרון למה הבחורה הזאת חולה, בדיוק, ואז אני אתן לך את הניתוח, כי אני לא רוצה לראות את דרק יותר בחיים שלי, ואפילו הן מתחברות, ומספרת למה, וזו הזדמנות ראשונה לחבר בין שתי הדמויות האלה, שיהיו חברות מאוד מאוד טובות לאורך הסדרה.
חברות שחיבבתי.
מהלך מאוד יפה, כן, כי הם באמת היו שם אחת בשביל השנייה, זה היה מיוצג מאוד טוב, אבל ברגע האחרון, כשהוא נותן את הניתוח למרדית ולא לקריסטינה, היא לא מוותרת, היא לא אומרת, קחי.
אגב, אני דווקא חשבתי שזה היה, אולי, אוקיי, אני בטוח נותנת להם יותר מדי קרדיט, אבל זה דווקא הרגיש לי שזה היה מאוד חכם מצידם, כי בהתחלה מרדית אומרת, אני אוותר על הניתוח, אני אגיד לו שלא, והיא כזה מנסה לפייס את קריסטינה, היא מציעה את זה, אבל אז דרק אומר לה, אל תוותרי על הניתוח, רק בגלל ששכבנו, משפט שלא אהבנו, ואז היא נכנסת לניתוח, ואני דווקא חושבת שזה טוב מאוד שהיא לא התרפסה בפני קריסטינה שתיקח את זה, כי קריסטינה כזאת קשוחה, שהיא מרדית הייתה מתרפסת, הם לא היו נהיות חברות.
אני מסכים איתך, זה אפיון ולכן, מאוד טוב של כולם. זה,
כן,
זה,
לכן...
זה היה מהלך טוב.
הצעד הזה שהיא לא נתנה לה את הניתוח, והיא כן הציעה, אבל בסוף היא גם עשתה את זה, ועשתה את זה בלי להתנצל, אהבתי את זה. מה שלא אהבתי, ככה אתה יודע, על כל דבר טוב להשחיל גם דבר רע, יוצאת מהניתוח מרדית, מהניתוח הראשון בחייה, היא מאוד מאוד נרגשת, היא בהיי כפי שהיא הגדירה זאת, ואז היא מתחילה לפטפט עם דרק, שנראה לה ש... מאוד מעניין אותו עכשיו לדעת איך היא הרגישה ושהיא בהיי. עכשיו כאילו, תחשוב על זה, זה כמו שכאילו, אני לא יודעת להסביר, זה כמו שבתחילת העבודה שלי, אז הייתי יכולה להסתובב לזאת שעובדת איתי ולהגיד לה, יואו, אבל למה הבעל הזה הוא סרבן גט? זה ממש נורא, הוא ממש אכזרי, אני ממש חושבת שככה וככה וככה, אבל בתוך תוכי ידעתי שזה מטומטם, כי... היא עושה את זה כבר 6 שנים, אז זה ממש לא מעניין אותה שאני חושבת ככה, זה ה-obvious, וכאילו, למה אני מטרידה אותה עם המחשבות המאוד בסיסיות שלי? אותו דבר לגבי מרדית, שלא נראה לי הייתה מודעת לזה, והייתה מאוד, בהתלהבות רבה, שיתפה את התחושות המאוד טהורות שלה עם דרק. Just saying.
יש לזה הרבה היגיון מאחורי זה. אני איתך. אני כן חושב, אבל שאני מדי פעם יוצא לי לעתים נדירות להכשיר אנשים לעבודה שלי, וכן נראה לי שזה חשוב להוציא את הדברים האלה. זאת אומרת, זה איך שאתה מתמודדת עם כל
ההפוכות האלה. כן, אבל בוא נגיד, יש 1,000 מתמחים, יכולת לשתף מישהו מהמתמחים, לא רופא בכיר שכבר עשה 1,000 ניתוחים.
נכון.
זה לא...
נכון. אני...
לא יודעת. כן.
שני דברים שחשוב להזכיר, אחר כך תגידי אם יש לך עוד כמה דברים חשובים. אחד, קיבלנו שורה אחת מאוד טובה בתסריט, שהוא, היא מתחרה בתחרויות יופי, ואז התשובה היא, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לעזור לה.
נכון, זה היה מצחיק. נכון.
שורה יפה.
הרגע נחמד.
והדבר האחרון שקיבלנו גם את המעלית כאלמנט, שבעונות הראשונות של הסדרה המעלית היא הייתה מאוד חשובה.
וואלה, אני לא זוכרת את זה.
הם היו מתנשקים במעלית, הם היו עושים עוד דברים במעלית, המעלית
נתקעה
באמצע הלידה של מישהי, המעלית
כן, אבל זה סתם...
המעלית הייתה המון המון בתוכנית, המון
אני
המון.
לא רואה את זה כמעלית כקלישאה, אלא המעלית
לא
כזרז דרמה.
זה אלמנט של האנטומיה של גריי, הם מתים על מעליות. ממש, לפחות בהתחלה.
זה מעצים, זה מעצים. זה כמו הקורונה.
מעלית מעצימה. נדיה, תגידי אם יש עוד דברים להגיד על התוכנית, שנעבור לדמויות אהובות צנועות והמשולש.
בוא נעבור, אבל למה מהם?
אחרייך.
תראה, אני לא רוצה לבחור את מרדית בתור הדמות השנואה, כי היא לא מגיע לה. אני כן אציין שהיא הייתה מאוד פוצית בעיניי, מאוד מאוד פוצית, מאוד 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 פוצית,
פה? ואני רק אתן דוגמה. כזה?
כן.
אני רק אתן הסדרה. דוגמה.
לא, גם לאורך הסדרה היא כזאת, היא צדקנית כזאת וזה, אבל פה בפרק הראשון באמת יש רגע שאלקס מתנהג מאוד מגעיל לאחת האחיות, ו... הוא בעצם מאוד רשלן כלפי אחד המטופלים, ואז לא משנה, מרדית כאילו פותרת איזושהי בעיה שהוא היה אמור לעלות עליה, ואז הוא הניח שלמטופלת יש דלקת ריאות, והיא חשבה שזה משהו אחר, ואז היא אמרה, קל להניח שזה דלקת ריאות אם, אם אין לך זמן לעבור על הבדיקות שלה או משהו כזה. זה היה מאוד הרמיוני גריינג'ר מצידה.
גם הם עשו משהו שלא זכרתי, שכולם אוהבים בה, בפיילוט.
לא, זה לא באמת.
כן, גם ג'ורג' וגם, כן, וגם זה... אלכס, כאילו כולה היא כזאת, היא
הם, רק אומר, הם רק אומרים שהיא שווה, אבל...
אבל הם לא אומרים את זה על הדוגמנית,
כן. על איזי. אני אומרת לך, בהתחלה היא, זה קצת, הם לא הפיינו אותה טוב, אותה ספציפית. זה כמו זה שהיא שכבה עם דרק והייתה כזה נונשלנטית לגבי זה. בכל מקרה, אלכס קרב היה הדמות הכי קשה לצפייה בפרק הזה, כמובן, ואני חושבת שהדמות שהכי חיבבתי, גם עכשיו וגם במשך הסדרה, כמו רבים אחרים, הייתה בייבי, כי זה כיף לראות אנשים קשוחים.
אז אני אגיד קריסטינה, באהובות. גם, קלישאתי, כולם אוהבים את קריסטינה.
כי גם היא קשוחה.
קשה להחליט את מי שונאים יותר, את איזי... או את קרב. אז אני אגיד שבסדרה, את קרב. במציאות כנראה שלא הייתי סובל את קתרין הייגל, אם הייתי נתקל בה איכשהו, סימטה אפילה.
סביר להניח שזה לא יקרה.
לא, לא. היא עסוקה כרגע בלאמץ ילדים ממדינות שהן לא ארצות הברית. זה היה העיסוק המרכזי שלה. מנסה לשקם את שמה בדרך מאוד מוזרה לדעתי, אבל בסדר.
זה מאוד מדונה מציגה.
פותה, לגמרי, לגמרי. זה למדונה, זה עבד, מה אני אגיד לך? כשמדברים על המשולש, אני חושב שהם קלעו בהכל, ואת תגידי לי אם לא, אבל במיוחד הדיאלוגים, אני מאוד נהניתי מהדיאלוגים, גם עכשיו, 15 שנה אחרי, הדיאלוגים היו חדים ומוצלחים, אבל אני אשמח לשמוע.
אני חושבת שהם היו בסדר. שום דבר בהם לא הפריע לי, ושום דבר בהם לא עשה לי כאילו, וואו, איזה הברקה.
המשחק...
הם פשוט היו בסדר. זה היה אמין, וזאת סדרה ש... אני לא יודעת אם היא גדולה מסך הלקאה, יש מצב שהיא בדיוק סך הלקאה, וזה ממש עובד. זה תוכנית על בית חולים, עם מלא דרמה ותחכים ורומנטיקה.
והמון רופאים יפים, שהולכים אחד עם השני, חופשי, כל יום מישהו.
זה בסדר גמור לראות האנטומיה של גריי, אף שאני בוחרת לא לעשות זאת בעצמי, החל מעונה 8 או 10 או 12.
מתישהו. נעבור מהר ליומן צפייה.
בבקשה.
אני סיימתי את העונה השלישית של Westworld.
אוו.
אני יודע שאת לא אוהבת, וגם היתושים קצת חזרו, אבל היה נהדר, עונה מושלמת של סדרה. אני יכול להגיד, העונה השלישית, אל תראו, כאילו אפשר לראות, העונות הקודמות גם טובות, אבל גם אם לא רואים את העונה הראשונה והשנייה, השלישית מדהימה. והתיאור שלהם של העתיד, ההשקעה בהפקה, הכל יפהפה, מושלם. אני רק ארמוז רמז אחד, אני מאוד מאוד מקווה שאבן רייצ'ל ווד חוזרת לעונה הרביעית, תהיה עונה רביעית, אבל לא ברור שהיא חוזרת. אמרתי כמה מילים.
תגיד, נעמה רואה את זה אגב?
ככה, חצי חצי פרק, זה פרק, לא?
אוקיי.
חדשות. אני לא עשיתי שום סדר.
רגע, אני רוצה להגיד מה אני... רגע, אמרתי לך שהתחלתי לראות הכתר?
לא, אמרת שאני מתכננת.
התחלתי, אני בפרק 4, זה בסדר. אם אני...
זה איתי קצת, לי זה היה איתי נורא, לא?
זה איתי. אני לא נכנסתי לזה, ולא לא נכנסתי לזה, אני צריכה לבדוק מה קורה איתי. יש שם.
אני אומר, השחקנים טובים, פשוט זה היה לי איתי, אני אנסה שוב מתישהו, אבל
זה הייתי. כן, כך אומרים על זה. וראיתי את הפרק הראשון של הסדרה שזכתה לשם העברי המטופש, אמת או חובה או משהו כזה.
אז הם יפים.
עם המה?
זה אנשים יפים. לא, את מדברת על סדרה הודית.
לא.
אני מחכה לראות את זה. הבחורה הודית. לא, סדרה אמריקאית על בחורה הודית. אני מחכה לראות את זה, של מינדי קיילינג.
כן. אז סתם ראיתי את הפרק הראשון, זה היה מאוד חמוד.
אבל זה לא קצת לא לגילינו? לא. זה לא קצת לטינג'רים? לא?
לא. זה ממש בסדר גמור לראות את זה, וגם שמעתי את טל ואביעד מדברים על זה, ואמרו שהם גם, זה פשוט חמוד, זה סדרת נוער לא טיפשית.
אני אנסה, אני אנסה.
מהפרק האחד שראיתי, כן?
חדשות?
כן.
אני אעשה את זה ככה, לא לפי איזשהו סדר מסוים, ככה לסמן לי, יש הרבה חדשות ואנחנו נהיה נקודתיים. אני חוזר רגע לאמפייר. הרייטינג היה גבוה לפרק האחרון. מדברים על בערך 3 מיליון בצפייה לייב, שאנשים שישבו לראות את הפרק האחרון, אבל...
אתה רואה? אנשים רואים טלוויזיה בלייב.
זה הפרק האחרון, את לא רוצה שיערסו לך, זה הסיבה לראות.
כן, נכון.
ויש תוספת משמעותית, עדיין לא קימתו אותה, אז אני לא אומר מספרים, אבל אומרים על תוספת מאוד משמעותית, יכול להיות שאפילו הכפלה. בשבוע לאחר מכן, זאת אומרת, ברייטינג של הצפייה של ה-VOD, יהיה מאוד מעניין לראות, כי אנשים מאוד לא מרוצים, אז יכול להיות שצפו מכעס. אני רוצה לראות את הביקורות על זה, השחקנים כבר יצאו על זה קצת, ודיברנו על זה בשבוע שעבר. אביגייל דיסני, היא הנינה של וולט, יצאה נגד החברה. החברה הודיעה על זה שהם מוציאים לחל"ת בערך 100,000 עובדים מהפארקים השונים ומהחברה באופן כללי, מאוד כעסה על זה, והיא חשפה שברבעון הנוכחי חילקו 1.5 מיליארד דולר בדיבידנדים לאנשים שיש להם חלק בחברה. אז היא אמרה, אל תחלקו את הדיבידנדים, ותנו את הכסף הזה לעובדים.
כל הכבוד לה.
אביגייל דיסני, קבלי נקודות.
כן.
אז בישהי חשפה את זה ככה, אהבתי. לזלי הדלנד, שם לא מוכר, נכון? אז היא אחת היוצרות של בובה רוסית, היא תיצור סדרת סטאר וורס, שהיא נועדה להיות מובלת על ידי נשים. זה יהיה בדיזני פלאס, זה נשמע מעניין, סטאר וורס הרבה, הרבה, הרבה זמן מנסים לכוון לקהל נשי, הם הצליחו עם הדמות של ריי בסדרת סרטים הנוכחית, והם מחכים לקהל הזה. זה קהל שצמא להיות מעורב יותר בסטאר וורס. נשים אוהבות סטאר וורס.
אני לא בטוח הרי דבר כזה, אבל אוקיי.
נשמע מעניין. עוד משהו של דיזני פלאס, הם עושים סדרה לשבעת מרקורי. הם כנראה לא אוהבים את מה שאפל טיווי פלאס מצליחים לעשות ב-For All Mankind. הקנאה אוכלת אותם. ולכן הם יעשו סדרה משלהם. אני אגיד שמי שנבחר לשחק את ג'ון גלן, זה פטריק ג'יי אדמס, הכוכב של סוץ.
כן, הצעיר.
זה עם הזיכרון.
אז תוכנית מעצבנת. אגב, חשבתי להציע גם אותה לספשייל, אבל אז חשבתי על זה שנצטרך לראות אותה בשביל זה.
סוץ? לא תודה. לא תודה.
בדיוק.
אבל זה מראה כמה החברות האלה מתחרות אחת בשנייה, ששתיהן הולכות בדיוק על אותו נושא. למה אנחנו צריכים את זה? For All Mankind כל כך טובה, אני לא מרגיש...
כל כך, וואי, כל כך נהניתי ממנה, באמת.
בטלסטאר גלקטיקה חוזרת, היא תהיה משודר ברשת פיקוק, זה הרשת החדשה, הסטרימינג של NBC. זאת לא הסדרה, זה לא הריבוט מ-2003, וזו לא הסדרה המקורית משנות ה-70, הם עושים הפקה חדשה. אני לא מבין מה הצורך, כי רק לפני 10 שנים נגמרה הסדרה הקודמת, והיא הייתה מעולה. הייתי מחכה עוד 10 שנים, אבל כנראה שהם רוצים. מי שינהל את זה, יוביל את זה, הוא מייקל לזלי, הוא היוצר של המתופפת הקטנה, סדרה של ה-AMC. לא יודע אם ראית המתופפת הקטנה?
לא.
לי לא היה כוח לזה בגלל הסינופסיס, זה על מחבלת פלסטינית, שפוגעת בישראלים, ואז הישראלים סוחרים שחקנית בריטית שתיכנס לארגון, מאוד מאוד כבד, לא היה בשבילי, בטח לא עם הסכסוך ברקע, לא רציתי.
לא הכרחי.
ואני רוצה לסיים את החדשות בזה שהפלייליסט של זוהי, הסדרה שאני אהבתי ואת כן, הרבה כן. פחות, כן. קיבלה רייטינג מאוד טוב לסוף העונה, אני עוד לא ראיתי את הפרק האחרון, הוא ממש רק שודר, ואנחנו מאמרים שתהיה עונה שנייה, כמעט 2 מיליון צופים, לרשת NBC שיש להם רייטינג נמוך יחסית, זה רייטינג מעולה, ששני מיליון אנשים יראו לייב את הפרק האחרון של העונה, אנחנו נניח שיהיה לזה המשך. אני אגיד שיש כאוס ענק עכשיו בסדרות, כי רוב הפיילוטים בכלל לא צולמו, והרשתות צריכות להחליט אם סדרה תעלה לאוויר בספטמבר או אוקטובר, מתי שסדרות יחזרו לאוויר, הם צריכים להחליט את זה על סמך הפיילוט הכתוב בלבד, עם השמות של השחקנים שנבחרו לתפקיד.
וואי, זה מטורף. זה באמת מטורף.
זה כל כך מטורף שדייוויד אי קלי לא קיבל אישור לסדרה החדשה שלו. וזה דייוויד אי קלי.
זה, אני לא יודע איך להסביר. לדעת, הכל זה מאוד אימורים על המון 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 כסף.
כן, כי את לא יודעת כאילו איך יצלמו את זה, איך יערכו את זה, את לא יודעת כלום, כי הפיילוט באמת קובע את הטון של הסדרה בדרך כלל, ואין לך את זה. על מה את קובעת? תהיה שנה טלוויזיה קשה, שנה הבאה.
לא.
תראי, עכשיו יש מבול גם. זה בסדר. אנחנו נתמודד, אבל זה מדכא. המצב הזה מדכא בכל כך הרבה מובנים, אז זאת התוספת הקטנה הזאת. עדיה, יש לנו פייסבוק.
יש לנו
ספוטיפיי, ואפשר למצוא אותנו...
גם נכון.
אפשר למצוא אותנו בפודקאסטים של אפס.
אני מחזקת את דבריך. וזהו, יופי, שלום, וביי.